שלום וברכה. הנושא היום יחסית פשוט, קודש וחול בתחיית ישראל. לא תמיד הנושאים המסובכים, יש לפעמים דברים שהם פשוטים לחלוטין, אבל צריך להזכיר את היסודות מדי פעם. כידוע, יש בתחייתנו הלאומית, יש שני יסודות שפועלים. יסוד הקודש ויסוד החול. יסוד הקודש בא לידי ביטוי בעיקר בחברה הדתית. הדתיים היו מאוד רוצים שכל דבר הנעשה במסגרת התחייה הלאומית במדינת ישראל, שהכל יהיה קודש. מה המשמעות של המילה קודש בהקשר הזה? הכוונה דתית. מה? על פי תורה. כן, לא תמיד המשמעות של המילה קודש היא כזאת, אבל כשאומרים קודש לעומת חול, הכוונה על פי תורה, לעומת מה שנעשה לפי החול, שלא על פי תורה, לאו דווקא בניגוד, אבל כאילו עומד מן החוץ. אם כן, שני יסודות, יש אנשים שהם דוגלים ביסוד הקודש. לעומת זה אנשים אחרים אומרים, שום דבר לא ילך, אם אנחנו נסמוך על הקודש, עד רבה, יש להרבות בחולים, ובמידת האפשר גם לסלק את הקודש מן החיים, כדי שהקודש לא יפריע לחול להתפתח. ויש אפילו הוכחות חזקות לטובתם של דוגלי החול. למשל, העובדה שציונות דתית הייתה קיימת עוד הרבה לפני הרצל. כן? הציונות של תלמידי הגאון מווילנה, הציונות של הרב צבי הירש קלישר, והרב אליהו גוטמכר, והרב יהודה חי אלקלעי, והדבר הזה אחר כך התפתח ונהיה הציונות של חובבי ציון, עם הנצים מיבולוג'ים ועם פינסקר. ועובדה מעניינת היא שהציונות הזאת, הדתית, הייתה מבחינה מעשית כישלון. זאת אומרת, הצליחו לעשות כמה דברים, להרחיב את תחום יישובה של ירושלים גם מחוץ לחומות, הצליחו גם להקים מושבות, אבל כל זה עמד על סף סכנה של כיליון, אלמלא התמיכה המסיבית של הברון רוטשילד ושל השר משה מונטיפיורי. אם כן, אלה הטוענים שהחול יכול להצליח יותר כשהוא לבדו, כשהוא מנותק מן הקודש, יש להם על מה לסמוך. לעומת זה, כאשר קמה הציונות החילונית, מה שנקרא, היא דווקא השקיעה את כל כוחותיה בחיי החול, ולא הייתה זקוקה לקודש, ועד רבה, עלתה והצליחה. כי מה שעניין את בוני המדינה, זה היה או אידאל לאומי, או כסף, או תענוגות, ועל כל פנים, אלה הם כוחות חזקים שדוחפים את החיים. כן. זה גם נכון. זה גם אמת. אבל זה נכון, אבל מדוע, לא זלזלתי בכוחותיהם בבסיס שהונח על ידי היישוב הישן. כן, אחד הדיופים הידועים שמלמדים היום בתי ספר זה שהיישוב הישן לא היה קיים. זאת אומרת, עם העלייה הראשונה החלה העלייה. כן, יש עלייה סומלה הראשונה שהיא בערך ערבית. כן, זה באמת בעיה. כי אחר כך, אחרי שהעלייה הראשונה עולה, וגם העלייה השנייה, פתאום אנחנו נפגשים בספרי ההיסטוריה במאבק שלהם עם היישוב הישן. אם כן, יש מישהו שהגיע עוד מפניכם. אתה צודק. בהחלט, זה ברור היום, וההיסטוריונים היום מודים בכך, שלמלא היישוב הישן לא היה מקום ליישוב החדש. אבל אף על פי כן, פלא הוא שהעולם של שומרי תורה ומצוות לא הצליח להיות המוביל בעוד שהוא היה הרוב. בתקופה הנידונה, כן? עובדה שאז היו מיליונים של אנשים שומרי תורה ומצוות, שלא יזדרזו לבוא לארץ ישראל ולבנותה, כמו שעשה אותו המיעוט החילוני שבנה את המדינה. כן, ברור שיש לכאורה איזה יסוד של טענה צודקת מצד הציונות החילונית, שהיא שהקודש מפריע באיזשהו מקום, מנסרל את כוח הבניין. וזאת עובדה שאנחנו פוגשים הרבה פעמים, שהיראת שמיים יכולה לעכב את היוזמה. עד כדי כך שישנו כלל בהלכה שענף להן לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואז יהיו מזידים. כלל במסכת ביצה בפרק האחרון מובא לגבי כמה איסורים שבני ישראל עושים, והגמרא אומרת איך זה שעושים כך ואין אף אחד שמוכר, הרי זה אסור. אומרת הגמרא, ענף להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואז יהיו מזידים. מה משמעותה של הלכה כזאת? מה משמעותו של כלל כזה? אפשר לומר, תראה, אין לנו ברירה, כאן אנחנו חלשים נגד האיסורים, אנחנו לא, ממילא, גם אם נדבר זה לא יעבור, לכן עדיף לשתות. כן? זהו עבר פרגמטי. הרב קוק בארצי לתואר אומר, לא, יש פה משהו יותר עמוק. יש לפעמים שמעשה, מה שאני אגיד זה מסוכן מאוד, אבל כרגיל, לא בגלל שדבר הוא מסוכן, הוא מפסיק להיות אמת. לכן אני אגיד את זה בכל זאת, כי זאת האמת. הרב קוק אומר, לפעמים יש מעשה אסור שצריך לעשות. צריך לעשות מעשה אסור מסוים. יש אפשרות לעשות מעשים אסורים. זה מה שנקרא הוראת שעה. לפעמים, בנביא, וגם לדעת כנביא, גם בדין, יכולים לבוא ולומר, היום אנחנו עוברים איסור מסוים. מדוע? משום שצריך. יש צורך שאיסור מסוים יעשה, ואנחנו, אין לנו כוח. לפעמים יש בדין שיש לו כוח להורות את הדרך, לפעמים אין מי שיורה את הדרך לעשות כן. ואז בא הכלל ההלכתי, מוטב שיהיו שוגגים ואז יהיו מזידים, כדי לאפשר לדבר האסור להיעשות. מה? בערבי לתואר. לא זוכר. אבל זה מפורש, אם תביא לרפי לתואר אולי אני אחפש, אבל לפעמים יש כוח, אז זה נעשה על פי הוראת בדין. כן, בדיוק. כשאין כוח בדור לכפות, להורות כיצד לעשות את האיסור, אז זה נעשה על ידי המציאות. באים בני ישראל, עוברים איסורים, ואז ההלכה שותקת. כי רצון הבורא מתגלה בשני צינורות, או דרך חכמי ישראל, אם יש להם כוח לכך. אין כוח לחכמי ישראל, זה מתגלה דרך החיים. כן? אם כך, יש באמת יסוד לאמירתם של בוני המדינה, האומרים שצריך להרבות בענייני חולין, ולסלק במידה מסוימת את הקודש, כי הקודש מפריע. זה בעמוד ט"ו. הנה. במפורש כאן בארפי לתואר בעמוד תדבר. לפעמים כשיש צורך בהעברה על דברי תורה. צריך לעבור על דברי תורה. ואין בדור מי שיוכל להראות את הדרך, והעניין על ידי התפרצות. ומכל מקום יותר טוב הוא לעולם שיבוא עניין כזה על ידי שגגה. כן, מאשר במזיד. ובזה מונח היסוד של מוטב שיהיו שגגים ועל יהיו מזידים. רק כשהנבואה שרויה בישראל אפשר לתקן עניין כזה על ידי הוראת שעה, ואז נעשה הדבר בדרך היתר ומצווה בגלות. ועל ידי סתימת אור הנבואה נעשה תיקון זה על ידי פרצה שמדאבת את הלב מצד עצמה ומשמחת אותו מצד תכליתה. לפעמים אין ברירה, צריך פריצות. גם הפרצות זה חלק מתוכנית הבריאה. גם למתפרצים יש משמעות. למשל, המשיח בא מפרץ, נכון? אחיו של זרח. מה פרצת עליך פרץ? לפעמים, כן, יש איזה פיוט כזה, גדור פרצי בבן פרצי. הוא מחדק לקוד שושן.
זאת אומרת, כביכול כל הגדות
נכון, היה צריך שעל יסוד הקודש ייבנה הכל, אבל אי אפשר, משום שלקודש יש חולשה ביחס לעולם הזה, לכן כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לבנות את מדינתו, אז ביקש מן החילונים לעשות את זה. ואז הם התנדבו לעשות את זה, כמובן, כפי שהם יודעים לעשות.
אבל מה מבחינת, כל היחידים האלה, המוני עם ישראל,
כן.
אנחנו מאמינים בעולם הבא,
מה חריתם? איך הם משפטים? איך הם נידונים? זה לא כל כך ענייננו. כלומר, איך האדם נידון כלפי מעלה?
לא, אבל מאחר ואנחנו מתכוונים שזאת מצווה, אבל הם עוברים על כל רוב המצווה של התורה.
אז זה מסובך. תראה, אפילו על אדם רשע כמו טיטוס, לא יהודי, גוי. הגמרא אומרת שדינו בשמיים, שכל יום שורפים את גופו ומפזרים אותו, את האפר, בשבעה ימים, וכל יום מלקטים את האפר, עושים אותו מחדש ושורפים אותו עוד פעם. מסביר המהר"ל מפראג, כי מצד אחד הוא אדם רע, הוא החריב את המקדש, צריך לשרוף אותו ולפזר את אפרו. אבל מצד שני, מצד האישיות שלו, הוא היה אדם גדול, כפי שאמר יוסף מצלאביץ. אם כן אומר המהר"ל, צריך כל יום לאסוף מחדש. אבל אי אפשר להשאיר אותו, הוא החריב את המקדש, צריך לשרוף אותו. מובן? כלומר, זה בא להראות את המורכבות של הגורל הזה. אתה לא יכול לדון בפשטות, להגיד, זה רשע או זה צדיק. כן. איך הקודש מגביל? פשוט מאוד. אתה אומר לי, למשל, להקים צבא. צריך להקים צבא. איך תפתור את הבעיות של חילול שבת? אפשר להושיב צוות של תלמידי חכמים, שיעסקו בזה. אבל זה יותר, יותר פשוט לא להיכנס לצרה הזאת בכלל. נראה? אני אומר, לא להיכנס לזה בכלל. כן, כן, ברור, אבל ההתקלות הזאת היא נתון עובדתי. כלומר, זה קיים בחיים. כן? זה לא שזה בלתי אפשרי, עד רבה, אפשר. אבל המציאות היא שמי שדאגתו לקודש מעדיף להתגדר בעולם יותר קל. כשבו הוא יותר קל להעתיק את הקודש, הוא מנוגד לבניין חיי העולם הזה. כן. כן, אבל אנחנו לא נספיק ככה, אם אנחנו נביא דוגמה. טוב. מה שרציתי לומר, שיש פיתוי להבין, לפעמים כשאנשים אומרים, טוב, בסדר, אז אנחנו נתקן את זה. היה צריך שהחילונות יבנה את המדינה, על גבי זה אנחנו נבנה את הקודש, ויהיה בסדר. עכשיו, מה זאת אומרת מדינה הבנויה על יסוד הקודש? יש מחשבה שאומרת, אנחנו נשים כיפה על כל דבר, ואז הכל יהיה קדוש. זאת אומרת, אנחנו נוסיף את יסוד הקודש, נקבע מזוזות בפתחי משרדי הממשלה, ואז יהיה קדוש. כלומר, זה יהיה קדוש בגלל המזוזה. אבל זאת עמדה שהיא עדיין חלקית מבחינת המונותאיזם העברי. המונותאיזם המוחלט תובע לראות את אור השם גם בחול מצד עצמו. לראות את הקדושה שיש בעצם העובדה שיש כאן משרד ממשלה, גם אם אין לו מזוזה. זה אפשר לומר, זאת התביעה האמיתית הנובעת מן האמונה בייחוד הבורא. אם אתה מאמין שהשם אחד, אם כן, הוא נמצא בכל. ברור, הוא נמצא גם במזוזה. התביעה הזאת, אבל יש כאן בעיה, שכאשר אנחנו...
לא
במזוזה. אפילו במזוזה. עכשיו, יש כאן שאלה. אם זה כך, האם התביעה היא לאחד את הכל ממש, את הקודש ואת החול? אבל בתוך החול יש גם הרבה רע, יש הרבה איסורים. יש הרבה דברים שהתורה אסרה אותם. איך נאחד? זאת שאלה שהעתיקה אישה גדולה, אשתו של רב נחמן. זה מודפס לפניכם כאן, זה לקוח ממסכת מידה, זאת אומרת, ממסכת חולין, דף קופטף עמוד ב'. זה אגדה ידועה, אבל צריך להזכיר פה את זה בהקשר הזה. אמרה לילתה לרב נחמן. ילתה, שהייתה גם אשתו של רב נחמן וגם הבת של הרש גלותה, אמרה לרב נחמן בעלה, מגדולי חכמי התלמוד, נכדי, קל דאסר לן רחמנה, שרה לן כבתה. כל מה שאסר לנו השם, התיר לנו כמוהו. אסר לן דמה, שרה לן כבדה. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו את הדם, אסור לאכול דם, אבל התיר לנו לאכול את הכבד. והכבד טעמו כטעם הדם. נידה, דם תורה, אסר לנו אישה נידה, אבל התיר לנו דם תורה. אחרי 7 ימים אחרי הלידה לבן ו14 יום לבת, כשהאישה נטהרת בתפילת המקווה, גם אם יש דם, הרי מותרת, דם תורה. חלב בהמה, חלב חיה. אסור לאכול חלב של בהמה, אבל חלב של חיה מותר לאכול. של חלב של פרה, חלב של צבי מותר. אתה רוצה לאכול חלב? אין בעיה. תשחט צבי. חזיר, מוחד שיבוטה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אסר לאכול את החזיר, אבל התיר לאכול את המוח של הדג הנקרא שיבוטה. והמוח של הדג הנקרא שיבוטה, יש לו טעם חזיר. גירותה, לישנה דקברה. שכחתי מה זה. רואה זאת מה זה. אשת איש גרושה. אסור לבוא על אשת איש, אבל על גרושה מותר, למרות שהיא הייתה אשת איש. גרושה בחיי בעלה, למרות שבעלה עדיין חי. אשת אח, יבמה. התורה אסרה להתחתן עם אשת אחיו, אבל יבמה זו מצווה, למרות שהיא אשת אחיו. יפת נוכרית, יפת תואר, אסור להתחתן עם גויה, אבל במלחמה, יפת תואר, מותרת. אם כן אתה רואה, אומרת ילתה לרב נחמן, שכל דבר אסור יכול להיות מותר. לכן, בעינה למחל בשרה בחלבה. אני רוצה לאכול בשר וחלב. רב נחמן, במקום לזרוק אותה לכל הרוחות, מה, אין לך מה לאכול שאת רוצה דווקא בשר וחלב? אמרנו רב נחמן לטבחי, אמר רב נחמן לטבחים, כלומר לשוחטים, זיקולה כחלי, תנולה כחל. הכחל זה העתינים של הפרה. עתינים של פרה, כשצולים אותם, יש להם טעם של בשר וחלב. מה? יש גם חלב בפנים. כן, יש גם חלב בפנים. מה? כן, ודאי. כשאנחנו עושים את הכחל, אנחנו מוציאים את כל החלב הגלוי. אבל יש חלב בלוע, והוא מותר באכילה. יש כל מיני הלכות, איך מבשלים את הכחל. יש כאלה שרק צולים, יש כאלה שמבשלים, יש כאלה שמבשלים בכלי מיוחד. יש כל מיני דינים והלכות, יש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים כיצד אוכלים את הכחל, אבל על כל פנים אוכלים כחל ויש לזה טעם של בשר וחלב. תדעו לכם שזה כמעט לא מצוי היום, תלכו לקצב, תכף ופגשו כחל, נסתכל על לחם כך, בכלל לא מוכרים את זה, כן? אבל אפשר לאכול, מי שיתעקש יכול לאכול כחל, במשפחה שלי היינו אוכלים כחל. טוב, אני אישית לא, אבל סבתא שלי סיפרה לי שהיא אכלה כחל. טוב. עכשיו, מה היא רצתה אשתו של רב נחמן? היא רצתה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כאן. היא אמרה, זה לא ייתכן, זה לא אידיאלי, שיהיה טעם מסוים במציאות שהוא מחוץ לקודש, שאינו ניתן להעלה. זה חילול השם, זה חילול השם שבשר וחלב אינו מותר. לכן, היא אומרת לרב נחמן, עכשיו אנחנו נעסוק במעשה אידיאליסטי ממדרגה ראשונה. נחפש כיצד מותר לאכול בשר וחלב. זה לא פשוט. צריך לדעת לרומם כל דבר. כל טעם חייב למצוא את פתרונו. עילוי הכל. חלב ואחר כך בשר, זה לא אותו דבר, זה לא טעם של בשר בחלב. אני רוצה בשר בחלב, ממש. לא, היא לא ידעה. עובדה, נו, אם היא לא, אז היא לא הייתה שואלת. יכול שרצת לבחון אותו, אם הוא יודע. עכשיו, מה שזה בא לומר, אם כן, שכאשר אנחנו באים לדבר על קודש וחול בתחיית ישראל, זה לא שיש, זאת אומרת, תחרות בין שני מסלולים של תחייה לאומית. מוכרח להיות שכל עוז החיים, כל הגבורה, כל העצמיות, כל העצמאות שיש בדרכי בניין החול, תימצא גם על ידי המחזיקים בהערת הקודש. זאת היא השאיפה של ילטה, זאת גם השאיפה של הרב קוק, במאמר שאנחנו עומדים לקרוא עכשיו. טוב. צילמתי לכם מאמר מתוך מאמרי ראייה של הרב קוק, נקרא קודש וחול בתחיית ישראל, באיזה עמודים זה? כן, זה בעמוד 257 במאמרי ראייה. 257. הרב קודם כל מתעכב על המושג ציפייה לישועה, שהוא שונה מהביטוי תקווה לישועה. כן? הרי כתוב בספר בראשית, לישועתך קיוויתי. ואילו אנחנו משתמשים בביטוי אחר, ציפית לישועה. התקווה היא פסיבית, והציפייה היא אקטיבית. כלומר, כאשר אני צופה למשהו, אני גם ער לסכנות שבאות, הצופה עומד מרחוק כדי לבדוק, אולי יש איזה שהן סכנות בדרך. וגם הצופה ממתין למצוא, כן, בשקיקה, כל דרך שיכולה להביא לדבר המקווה. כן, הצופה, אם כן, הוא אדם אקטיבי ביחס לדבר המקווה. כן, אומר הרב, ביחס לתקווה המפעמת בלב כל יהודי מדור דור לישועה ולגאולה, השתמשו חז"ל בביטוי ציפייה. שואלים לאדם, ציפית לישועה ולא קיווית. כן, זה במסכת שבת, דף למד א', יש שם מספר שאלות ששואלים את האדם בבית דין של מעלה, שואלים אותו האם הוא ציפה לישועה. מה זה ציפית לישועה? אומר רש"י, התקיימות דברי הנביאים בימיך. כלומר, לא שקיווית שזה יקרה, אלא אתה השתדלת דרך המעשים הקורים בדורך לראות כיצד מזה אפשר להגיע לישועה. חיפשת איפה יש איזשהו הקשר בינלאומי שיכול לאפשר את זה. אבל לכל הדורות אנחנו אומרים ציפית לישועה. בין כל הדורות אנחנו שואלים אותם האם ציפית. לכן צריך להיות שבכל דור ודור יהיה לי איזשהו חוט, אני אחפש את החוטים המאפשרים תשועה עכשיו. כן, שואלים לאדם ציפית לישועה ולא קיווית. ציפייה היא מגזרת שפה. תפקיד הצופה להשתמש בכל מאורע שהוא, להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה. וכך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם, שעל ידם תוכל לבוא או לצמוח ישועה לישראל. היה לפני 400 שנה יהודי אחד באמסטרדם שחשב על זה. רבי מנשה בן ישראל. רבי מנשה בן ישראל, באמת, אני חכם גדול, מקובל, כתב 10 ספרים שונים, בנושאים מעמקים, וגם היה מנהיג פוליטי. והוא, בין היתר, חיפש דרכים להביא לגאולתם של ישראל. אגב, היה לו גם הכבוד המפוקפק מאוד להיות רבו של האפיקורוס הידוע, שפינוזה, חוץ מזה. אבל חוץ מזה הוא באמת היה תנת חכם גדול. ובימיו הייתה מהפכה באנגליה של הפוריטנים, עם אוליבר קרומוול. מי ששמע על זה, שאז הפכו את המלוכה, לא כדי להקים משטר דמוקרטי, אבל כדי להקים איזה מין משטר של אנשים טהורי לב, נקראים פוריטנים, פיור, זה טהור באנגלית. אז התעוררה אז תנועה של געגועים ליהדות, אצל הנוצרים הפרוטסטנטים האלה. הם ראו את עצמם כמין המשך של העם היהודי. הם פיתחו איזה מין מיסטיקה מוזרה, שבה הם אפילו טענו שהמילה בריטי, זה בא מהעברית ברית, בריטיש, איש ברית, ועוד כל מיני דברים מוזרים כאלה. ואז הם פיתחו סימפתיה לדת היהודית. מאוד מוזר התקופה הזאת באנגליה. זה אגב היה קצר מאוד, כי אחר כך המלוכה חזרה למקום. ובאותה תקופה היה אסור ליהודים לגור באנגליה, מאז גירוש יהודי אנגליה. ובאותה הזדמנות, רבי מנשה בן ישראל אמר, הגיע הזמן לבקש מאוליבר קרומוול, כלומר, המנהיג של אנגליה הזאת, החדשה, לבקש ממנו רשות ליהודים שבאמסטרדם להתיישב גם בלונדון. ועושה חישובים על פי מדרשים, הוא הגיע למסקנה שכאשר יהיו יהודים באנגליה, זה יעזור לגאולת ישראל. שהרי יש מקורות שהגאולה תבוא כאשר ישראל יהיו גם באיים. באיים הרחוקים, והאי הרחוק ביותר, והיישוב הידוע ואז, אם כי אז הכירו כבר את אמריקה, אבל האי היותר רחוק כאי, לא כיבשת, זה אנגליה, לכן צריכים יהודים להתיישב באנגליה. חייב להיות. הרב קוק אמר שרבי מנשה בן ישראל צדק. הרי היה שכמה מאות שנים אחר כך נכבשה ארץ ישראל על ידי המעצמה הבריטית, והיה אז לובי יהודי חזק בלונדון, שהיו אפילו נציגים בפרלמנט, שטבעו את הצהרת בלפור. אלמלא שהיו יהודים אז באנגליה, כל הכיבוש הזה לא היה מוביל לשיבת ציון, להקמת הבית הלאומי, ולכן אומר הרב קוק, הנה רואים שרבי מנשה בן ישראל צדק, לקח כמה מאות שנים, כבר לפעמים ציפייה למרחוק. כן, לזרוע זרעים, כדי לראות איך שהדברים מתפתחים במהלך הדרך. לכן זה נקרא ציפית לישוע, כן? רבי מנשה בן ישראל הוא מצופה הישוע במובן. יש עוד דבר שעכשיו רבי מנשה בן ישראל, שקשה לראות בדיוק למה זה עוזר לגאולה, אנחנו עוד לא רואים למה. הוא הלך ליישב יהודים בברזיל, נסע לברזיל, כדי לאפשר, כדי להקים שם את היסודות של הקהילות היהודיות הראשונות בברזיל. מה זה מועיל? לא יודע. טוב, עכשיו אני מצופה לישוע, הוא היה. אנו אמונים על האמונה שכל דבר שיוכל להועיל לבניין הארץ ולחיזוק האומה, צפון בו דבר השם לתחיית הקודש בארץ הקודש. הכל צריך. ומשום כך, אגב, מאיפה האמונה הזאת באה? איך הרב יודע שכל דבר יכול להועיל? מניין לו? הוא אומר שזאת אמונה, לא סתם איזו סברה. אבל מניין לו לרב? אז זה סברה, אז למה הוא קורא לזה אמונה? אנו אמונים על האמונה הזאת. מה? הוא אומר יותר מזה, אבל כל דבר שיוכל להועיל צפון בו דבר השם. זה אותו דבר. אם כל דבר שהוא חלוי לצפון בו דבר השם, זאת אומרת שמכל דבר גם יכול לבוא תועלת. אבל מיניים לך? אולי יש דברים שאי אפשר בכלל? מהגמרה שלמדנו, אבל יותר מהגמרה שלמדנו. הפסוק, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אם השם הוא אחד, אז הוא נמצא בכל. איך אמר רב נחמן ברסלב? מכל דבר יבוא דבר השם. דבר השם יוצא מכל דבר. אז זאת עבודה גדולה, למצוא איך זה יוצא מכל דבר. ומשום כך, לא הבדלנו מאיזו מפלגה ומאיזה צד באה ההתעוררות הזאת. לכן אתה לא צריך להגיד דווקא אנשים מסוג מסוים, איך אמר רב נחמן ברסלב? מכל דבר יבוא דבר השם. דבר השם יוצא מכל דבר. אז זאת עבודה גדולה, למצוא איך זה יוצא מכל דבר. כן, ומשום כך, לא הבדלנו מאיזו מפלגה ומאיזה צד באה ההתעוררות הזאת. לכן אתה לא צריך להגיד דווקא אנשים מסוג מסוים, הם צריכים להתעורר לציונות. בכל זאת, יש קמיעת הלב שלא נתמלאה. אבל תכן אומר הרב, יש משהו שאנחנו עדיין מצפים לו, שעדיין לא התעורר. מהו הדבר? התעוררות הקודש. מיום אשר החזון המעשי של בניין הארץ ותחיית האומה התחיל ללכת ולהתגשם, הייתה הדאגה הפנימית שלנו לחיזוק חזון הרוח, להפיח אש הקודש בתוך מעשה החול. היה ויכוח בראשיתה של הציונות, בראשיתה של ההסתדרות הציונית, בין המזרחי, כלומר הדתיים של ההסתדרות הציונית, לבין הציונות הכללית. הוויכוח כאן נקרא אז שאלת הקולטורה. קולטורה, תרבות, עולם. רש"י באיזשהו מקום כותב בגמרא על המילה כישוף במסכת שבת, רש"י אומר קולטורה בלעם. אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה. על כל פנים, שאלת הקולטורה הייתה, שאז הייתה תביעה של הציונים, הרב ריינס ואחרים, שהנושא התרבותי לא יעסיק את ההסתדרות הציונית. כלומר, שההסתדרות הציונית תעסוק אך ורק בשאלות פוליטיות. שכסף יוקצה אך ורק למטרות פוליטיות. שלא תהיה מחלקה תרבותית בהסתדרות הציונית וכדומה. מדוע הייתה התביעה הזאת? כי אמרו, אם אנחנו רוצים שרבנים יתמכו בציונות, אנחנו צריכים להבטיח להם שההסתדרות הציונית עוסקת אך ורק בשיבת ציון, ולא בעניינים תרבותיים, שאז זה שנוי במחלוקת. כל אחד יבוא ויאמר, תרבות זה איך שאני מביא. ואז מי יודע למה ייתנו כסף? ואז הרבנים לא יתמכו. אז הרצל תמך מאוד בעמדה הזאת, והעבירו החלטה בציונות, בהסתדרות הציונית, שהציונות אין לה עסק עם תרבות, הציונות גם אין לה עסק עם דת, עם תנועה פוליטית בלבד. אחרי מספר קונגרסים גברה הדעה של הציונות הכללית, גברה הדעה שכן צריך לעשות בתרבות, ואז התקבלה החלטה בקונגרס הציוני, שיעסקו גם בשאלות תרבותיות, ואז חלק מן הדתיים פרשו מההסתדרות הציונית והצטרפו לאגודת ישראל. ואחרים נשארו בפנים ואמרו, אין ברירה, נקיים את מה שיש. ואז זה מה שנשאר מהמזרח. אין ברירה. בזמנו אז הרב צבי יהודה קוק כתב מאמר, נקרא התרבות הישראלית, זה המאמר הראשון בנתיבות ישראל, שבו אומר שכל העמדה הזאת, היא עמדה שמוטעת ביסודה, עמדה מסכנה. מה? וכי חשבת שתהיה תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית, בלי שיתעסקו בשאלות האלה? אתה חושב ששיבת ציון זה מעשה פוליטי בלבד? הרי זה שטויה. אין? מה? ארץ ישראל אין לה השפעה עלינו? אתה מוכרח עד רבה להתעסק בשאלה התרבותית ולהתחיל לברר מהי התרבות הישראלית האמיתית. אבל אתה לא יכול להשאיר את זה מופקר. לכן אומר הרב, מיום אשר החזון המעשי של בניין הארץ ותחיית האומה התחיל ללכת ולהתגשם, הייתה יחד עם זה הדאגה הפנימית שלנו לחיזוק חזון הרוח, להפיח אש הקודש בתוך מעשי החול. כי אי אפשר לישועת ישראל שתהיה צומחת בהצלחה, אלא אם כן תהיה מורכבת הרכבה יסודית משני הכוחות, הקודש והחול. ההבדלה בין קודש לחול מקבילה להבדלה שבין אור לחושך. למרות ההבדלה שביניהם, ישנם יחסים מדדיים בין האור והחושך, ומשלימים זה את זה, ורק בצירופם הם ממלאים תפקידם לשלמות. הוא אפילו תאמר שהחול זה חושך והקודש זה אור, אבל האור והחושך זקוקים זה לזה. הוא הדין בין קודש לחול. קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. אבל, וכאן הרב מביא דוגמאות מן ההלכה, מהו קודש? מציאות הקודש מבהיקה רק מתוך מציאות החול. כלומר, המחשבה הזאת, האומרת, החול עומד מן החוץ, היא גם מתקוממת נגד הקודש. ולכן, האומר, כל גורני תרומה, כל עיסתי חלה, לא אמר כלום. לא, לא, זה לא זה. כן, אבל זה כאן משהו יותר בסיסי, כי אין קמח אין תורה, זה טכני. כאן הוא מכוון למשהו אחר. יש לי שדה, אני צריך להפריש תרומה. אין גבול כמה אני צריך לתת תרומה. אני יכול לתת אפילו 80% מן השדה לתרומה, זה יהיה תרומה. אפילו 90% מן השדה תרומה, זה יהיה תרומה. 100% מן השדה תרומה, זה לא תרומה. מדוע? שהרי כתוב בתורה, ראשית אריסותיכם תרומה תרימו. אם כן, ראשית, שיהיה ראשית, זה משהו אחר שהוא לא הראשית. כלומר, ראשית ששיעריה ניכרים. כן. מי אמר שאסור להיות בחול? צריך לאכול בשר בחלב. צריך לאכול בשר בחלב, מי אמר לך שלא? צריך לאכול בשר בחלב, שאלה איך? צריך מסדר, איך לאכול בשר בחלב? זה בדיוק מה שרצת ילת. נכון, כי הוא לא רוצה את האתגר הזה של אכילת בשר וחלב, אלא אם כן הוא גיבור. אלא אם כן הוא גיבור. אם הוא גיבור, אז הוא ימצא את הדרך לאכול בשר וחלב. זאת הייתה ילתה, אשתו של רב נחמן. לא במקרה רש"י מציין שהייתה הבת של ראש הגולה, שהיה איש פוליטי. כלומר, אדם שיש לו הגבורה המעשית לכבוש את העולם הזה. כן, כן, ברור, זה האתגר. אז בתיים, מפחדים מזה, אתה זה, זה מתארך. כן? תראה, אומנים בתיים יש, כן? בדרך כלל, זה מתקן. כן? זה, כלומר, זה יידישקייט פולקלוריסטי. לפעמים אתה תמצא, חלק מהם, ציירים גדולים. לפעמים גם קצת אנשים שמנגנים, אבל זה כבר מתחיל להיות יותר נדיר למצוא איש מוזיקה של קודש ומעמיד. בעולם הבימוי זה בכלל אין מה לדבר. כן, בסדר. אני לא אמרתי שזה לא רציני, אני רק אומר שזה מה שיש בינתיים. כן, מחשבת קודש שתדע לאמץ את כל הגבורה והעוד שיש בחופש של העולם החילוני, זה עוד לא קיים, למרות שגישושים כאלה יש. איך אומר הרב באורות התשובה? בפרק י' ז' גם מתוך החול יגלה הקודש. גם מתוך החופש הפרוט יבוא העול האהוב. זאת אומרת, זה לא יתחיל מן הקודש, זה יתחיל מן החול. והחול בונה בקרבו כוחות אדירים של חופש, שעל ידם קבלת המלכות שמיים יכולה להיות אמיתית. יש בתורה מצווה מוזרה, שנה של חופש, כן? שנת היובל. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מתי מתחילה השנה הזאת? באיזה תאריך בשנה? מה? ביום הכיפורים, נכון? והתורה אומרת, והעברתם שופר תרועה בכל ארצכם ביום הכיפורים, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מה שלא מובן, מדוע התורה רוצה לצייד את התחלת שנת הדרור על ידי תקיעת שופר. הרי תקיעת שופר נעשית בתרבות העתיקה כדי להמליך מלך. הם תוקעים בשופר ואומרים, יחי המלך פלוני. אם כן, עד רבה, השופר זהו מעשה של עבדות. נכון? קבלת מלכות. איך אתה בונה שנת חופש? על יסוד מעשה עבדות. נאמר בספרי, בספרה, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, המליכוני עליכם בשופר של חירות. כלומר, אינך יכול לקבל עול מלכות שמיים אמיתית, אלא אם כן אתה בן חורין באמת. לכן, אמרו חכמים, אין לך עוסק בתורה, אלא בן חורין בלבד. כן, אני מכיר את המשפט המקורי. אני רק מסביר לך את המשמעות של המשפט. כי אומרים ככה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אז מה רגילים לחשוב? אתה לא תהיה בן חורין אלא אם כן תעסוק בתורה. אבל זה גם אומר את ההפך. אינך יכול לעסוק בתורה אם אינך בן חורין. ברור? מה? לא, זאת אומרת, אתה צריך לקנות את המידה הזאת בנפש. וזה תפקידה של החילוניות, ללמד את זה. לדתיים יש סיכוי, אבל זה יותר קשה. למה לא... לא, לא, לא דווקא. זה מה שאומר כאן הרב. מתוך החופש הפרוט יבוא העול ההוא. זה באורות התשובה, פרק י' ז', פסקה ג'. ותשובה מדהירה, תצא גם מתוך הספרות החיצונית. זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. כן. ביטול תורה זה לעשות מה, זה לא לעשות שום דבר מועיל. זה ביטול תורה. אדם שמוכר עגבניות, זה ביטול תורה? לפעמים כן. לפעמים כן. תלוי מי הוא. מה מידת קביעותו בתורה? מה תפקידו הציבורי? מה שייכותו על דברי תורה? אולי הוא מוכר עגבניות והוא לא צריך למכור עגבניות? אולי הוא מיליונר והוא סתם מוכר עגבניות כדי לא לעשות שום דבר אחר, כדי לברוח מן החיים. אז זה ביטול תורה. אבל אדם מוכר עגבניות כי הוא צריך להתפרנס. או כי הוא רואה את הקדושה שבזה. זה לא ביטול תורה. אני אומר גם התרבות. התרבות היא חלק ממבנה נפש האדם. אם האדם כל כולו מבלה את זמנו מחוץ עניינים מועילים, אז באמת זה ביטול תורה. אבל אם הוא בא להועיל לעולם, זה חלק מן התועלת של העולם, זה גם ההתעסקות הזאת. אז ברור שזה חיובי. איך דוד המלך למד לנגן בכינור? איך הוא למד את זה? יותר מזה, רבי יהודה הלוי אומר שחוכמת המוזיקה מימי קדם התפתחה עד פסגתה דווקא בישראל. שהרי בימי משה היו 22 אלף לוויים, נכון? מה היה התפקיד של השבט הזה כל היום? במה הם עסקו? במוזיקה. כלומר, שבט שלם בישראל שלומד מוזיקה כל יום. זה מה שהם עושים. לא כולם, חלק מהם היו שוערים ומשוררים. כאלה שהיו שרים, במקום, לנגן. אבל, לא, כאלה שהיו שומרים גם. בסדר. השליש מתוך השבט, לפחות, עסוק בלימוד המוזיקה. מעניין. ההתפתחות של המוזיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, זה החל בערך במאה ה-16. לפני כן היו רק גישושים. אין מה להשוות. וכל ה... נגיד, דרגת השירה יותר עליונה שהיו ידועה בימי הביניים, לפני ההתפתחות של המאה ה-16, זה היה השיר הגרגוריאני, של הכנסייה, שלפי עדותם של מייסדיה של אותה מוזיקה, בא אליהם במסורת מן היהודים. אלה אותם השירים שהיו במקדש. הרב יוסף קפה, רבם של התימנים, נסע פעם לוותיקן כדי לחקור כתבי יד בספרייה לשם. ותוך כדי, תוך כדי עבודתו, שמע איזה מנגינה שעלתה מאיזה כנסייה. אז הוא שאל את הכמרים, הוא אמר, זה מאוד מוזר, כי את זה גם שרנו בתימן. אז הוא שאל את הכמרים, מניין להם המנגינה הזאת? אמרו לו, זה מבית המקדש. אז זה ביטול תורה, אתה אומר. טוב, לא ידע, כנראה שדוד המלך לא ידע. שכח ללמוד את זה. כן. תסתכל בגרא, בפירושו למשנה, שנות אליהו, על הסדר זרעים, לא זוכר איפה הוא מזכיר, באיזה, על איזה משנה זה, יש לו איזה מקום שהוא דן בהגדרה של ביטול תורה. עכשיו הוא מסביר, שמי שעוסק בפרנסתו, במלאכתו, זה לא ביטול תורה. טוב, כן אומר הרב, כאן, זאת תהיה הפליאה העליונה של חזון הגאולה. יגמל זה עציץ, יפרח הפרח, יבושל הפרי. וידע העולם כולו, כי רוח הקודש מדבר בכנסת ישראל בכל תנועות רוחה. וסוף הכל הוא לתשובה המביאה רפואה וגאולה לעולם. הלאה. אני קורא שוב בקודש וחול בתחיית ישראל. אבל מציאות הקודש מביקה רק מתוך מציאות החול, לכן האומר כל גורני תבועה, כל עיסתי חלה, לא אמר כלום. כי אנו צריכים גם לחול וגם לקודש. אלא שדרושה הגדרת הגבולות שביניהם והבדלתם. וביחד עם זה להבין שהחול והקודש משמשים זה את זה, כשם שאי אפשר לימין בלי העזרה והשימוש של השמאל. אמנם, בצורה אידיאלית אנו קשורים למחשבה הרוממה שהקודש הוא הכל, והחול הוא רק לבוש והסתר, שגם בו מסתתר אור הקודש. אבל זהו בחוויון עוז, בצורה הפנימית. אולם בנגלה יש גם קודש וגם חול. ועל כן עלינו לטפל בשני המובנים ולהבדיל ביניהם, ומתוך ההבדל לראות את הייחוד והחיבור שביניהם. במציאות, בעולם הנגלה לפניך יש קודש ויש חול. זה נכון שבעולם הפנימי הכל קודש, אבל בעולם הפנימי. זאת טעות לחשוב שמכיוון שבעולם הפנימי הכל קודש, בגלוי צריך להיות כך. טעות. הגעגועים התמירים של כנסת ישראל לגאולה ותחיית האומה נמצאים בחוויון הנפש של כל חלקי האומה. כלומר, כל המפלגות, כל צורות היהודים, כל סוגי היהודים רוצים גאולה. כולם. מה? גאולה. נכון. אלא שבכל חלק הם באים לזה ביטוי בהתאם לכוחה והכשרתה. הגעגועים האלה אין דומה להם בין כל אומה ולשון. אלא תולדה אנושית, כלומר ההיסטוריה האנושית, יודעת עוד עם שיושב בגלות 2000 שנה ועודנו עומד ומתגעגע ונחשף למולדתו. זה פלא בעיני העולם. ואנו יודעים שדבר השם הוא שמחיינו מקיימנו, הוא המעורר בנו את התשוקה והגעגועים אל ארץ הקודש, ומתלבשים בקדושי הקודש והחול, והם היוצרים את כל הערכים המעשיים המכוונים לחיית האומה, ובניין הריסות ארצנו הקדושה, כמו בניין ערים, ייסוד מושבות, בתי מסחר וכדומה, וכשם שהגעגועים היונקים מקור הקודש מתלבשים בצורות של קודש וחול, כן במעשים צריכים שני הזרמים לזרום באופן ישר, דרך הקודש היוצא ישר מן הגעגועים וזרם החול לחזק את הכוחות הטבעיים. ומתוך, אני דלק על הפסקה הזאת, כן, אני רוצה פשוט שנספיק את העיקר. מתוך שמן החוג הרוחני, תבעו, שגם המעשים יעשו כולם בהתגלות הקודש ולא הכרה של חלק החול המוכרח. כאן הרב מאשים את הדתיים. כן, החוג הרוחני, כלומר, הדתיים, הם תבעו, הם דרשו, שגם המעשים יעשו כולם בהתגלות הקודש. שהמעשה יורגש בו שהוא מעשה דתי. שיגידו על זה ברכה. ולא הכרה של חלק החול המוכרח. כן? לא מוכן, אני לא מוכן לזה. רוצים רק אם יש ברקע מוזיקה חסידית. רק זה. מה זה גרם? מתגבר הזרם החילוני. בתור תנועה הופכית במפעלים כולם. היו צריכים לדעת, להכיר את ערכו של החול. אבל יש כאלה, כי החול תובע את עוצמתו. את עצמאית, את עצמיותו. ולכן, אל תגביל אותו. תן לו את הערך שלו. או? זה לא הטענה. הטענה היא שמכיוון שהדתיים לא רצו שמייבשי הביצות יהיו רק, כלומר הם רצו שרק מי שיש לו כיפה ייבש ביצות, הם יראו בזה עוינות אל החול. נכון? ודאי שאנחנו לא מעודדים מייבשי ביצות להוריד את הכיפה שלהם מן הראש, אבל לא צריך להתנגד לזה שגם מי שאין לו כיפה ייבש ביצות. שישתתפו. שיהיה הכרה בזכות שלהם להיות בוני המציאות, כן? הם לא פחות טובים, נאמר כך. אז זה מה שיצא, עד שרבים נשטפו מזרם הקודש. מחיקת זרמי הקודש מתוך התחייה הלאומית, בזה מונח היסוד השורשי לכל המחלות, לכל הסבל שלנו כלפי פנים וגם כלפי חוץ. לאחרונה עשו מעשה מעניין במשרד החינוך, החליטו שהתנ"ך שמחלקים בסוף בית ספר יסודי לכל תלמיד זה יותר מדי כסף. עשו חשבון כמה עשרות מיליוני שקלים זה יוצא, ולכן עכשיו הייתה החלטה חדשה, לא מחלקים יותר תנ"ך בסוף בית ספר יסודי. פחות נרוויח. חשבתי שאולי כדאי לחלק במקום זה את הספר האחרון של עמוס עוז, זה עולה פחות כסף. אולי. הסיפור, גם זה יותר רלוונטי, זה יותר אקטואלי, מה יש לי פחות מיושן, פחות רמיטיבי. מה הרב, שום עם לא היה מעיז. בייחוד האומה הזאת שמתפארת בקריאתה ובקיאותה בספר הספרים, שיתעקוך חס ושלום מן השורש את תקוות ישראל הנצחית לתחייה ברית הקודש. אילו היו כל העמים שומעים את הוד הקול של כנסת ישראל השבה לארצה, כפי הבטחות הנביאים ויעבור מלכם מפניהם והשם בראשם, מתעללי החיים של קודש היו מעריפים על כל המעשים, אף על פי שמן החוץ זרמי חול מוכרחים להיות פועלים בהם, אז היה מצבנו אחר לגמרי. כלומר, אם התחייה הלאומית הייתה באה בשם התנ"ך, בשם התוכן הרוחני הזה, אז גם אומות העולם היו מגיבים אחרת. למשל, באים ותובעים מאיתנו, למה אתם רוצים מדינה בארץ ישראל? כי יש לכם זכות היסטורית עליה. יש עוד עם שיש לו זכות היסטורית, לא פחות מכם. אתם נולדתם בבאזל ב-1897, והם נולדו בקהיר ב-1964. כן, שהוא קם אשה. כלומר, אם לכם יש זכויות היסטוריות, יש עוד מישהו עם זכויות היסטוריות. יש לכם צרכים ביטחוניים, גם להם יש צרכים ביטחוניים, להגן עליהם מפני מתנחלים מתפרעים. אתם אומרים שאתם עובדים את האדמה? גם הם עובדים את האדמה. אבל אם אתה בא ואומר, אנחנו לא באים בגלל זכויות היסטוריות, אנחנו באים בשם דבר השם. העם של התנ"ך שב אל ארץ התנ"ך. זה היה נשמע אחרת לגמרי בזירה הבינלאומית. נכון שהייתה התנגדות, לא צריך להיות נאיבי. אבל כוח הטענה המוסרית שלנו היה הרבה יותר חזק. זה מה שאומר כנר. ולכן, יש פה הכרח להשיב את הקודש של האומה אחרי בניין החול. נהיה להסתכל בפסקה למטה, אין ספק בדבר שכל דוד עופק. מתקיים בכל כנסת ישראל וגם בכל הנפילות ובכל השדרות העוזרות לבניין ארץ ישראל ולתחיית האומה. אבל משום שזהו בבחינת אני ישנה ולהתייער, יש צורך לעורר מתוך השינה. אולם כל מיוחד דרוש כדי לעורר את הנפש הישנה, כל שאיננו מתאים לכך לא יעוררה. כלומר, אם אתה תבוא ותדבר, לא בשפה שמסוגלים לשמוע, לא יתעוררו. ועלינו לבקש את הקול הזה שהנפש תוכל לשמוע. וזאת היא מטרתנו ותפקידנו, למצוא דרכים איך להזרים את זרם הקודש של העבר, שהוא יסוד התחייה שלנו, לעתיד המובטח העומד בכל רעננותו. המטרה הזאת תעמוד לנגד עינינו בכל אשר נפנה. ויהיה ברור שאין אנו באים להחליש את החול וגבורתו בנוגע לכל עבודות הבניין החומריות והפוליטיות בכל האופנים שעם יכול להתעורר לתחייה, אבל על הכל בכל דרכיך דעהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. בחיי הכלל כמו בחיי הפרט. מה פירוש בכל דרכיך דעהו? שתדע למצוא בכל דרכי החיים את מגמת הקודש שבהם. כלומר, לא שאתה אומר שיש משמעות לצד אחד של החיים אם נוסיף לו קודש, אלא אתה צריך לראות איך שבכל דרכי החיים נמצא אור הקודש. ומתוך כך, זאת פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. זאת עבודה. אם כן, הרב כאן תובע איזה סוג מסוים של עבודה מבעלי הקודש, כמו מבעלי החול, כדי למצוא מהי נקודת האיחוד בין שתי המגמות. מהו אם כן הפתרון? קשה לחשוב שאדם אחד יכול לתת פתרון. אבל זאת היא עבודה התרבותית של כולם. זהו המאמץ הציבורי של הנוער.